אני חושב, היא מתחילה בארבעה לשונות של גאולה, אחר כך הייחוס של משה ואהרון, אחר כך אות התנין, ואחר כך שבע המכות הראשונות. שבע המכות, אילל, אתה זוכר אותם בעל פה?
כן. דם צהר דה, כן. ברד הרבה. דם צהר דה, כן. דבר שכין, ברד.
ברד, יפה.
ברד.
אז אלו שבע המכות הראשונות, ושם הפרשה שלנו מסתיימת, נכון? ברד. אחר כך, הרבה וחושך ובחורות, זה כבר בפרשת בו.
שזה גימטריה 3.
דורשי רשומות אומרים שבו זה גימטריה 3 כנגד 3 המכות.
מה, לא קרה פה?
מה? אז אני רוצה ברשותכם להתחיל דווקא מהסוף. ממכת ברד. מכת ברד, בוא נחזור רגע בקיצור על הסדר הדברים במכת ברד. הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו להתייצב לפני פרעה ולהזהיר אותו שאם הוא עומד בסירובו והוא עדיין מסתולל בעמי לבלתי שלך, אז הוא ימטיר עליו ברד. ומשה רבנו מזהיר את פרעה ואת עבדיו, והוא אומר להם כדאי להחזיר ולהכניס את המקנה ואת העבדים אל הבתים. ואתה, אומר משה רבנו לפרעה ולעבדיו, שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה, וירד עליהם הברד ומתו. אם תשאירו אותם בחוץ הם ימותו, אם תכניסו אותם תחת קורת גג הם ינצלו. ושם כתוב, הירד דבר אדוני מעבדי פרעה, הניס את עבדיו את מקנהו אל הבתים, ואשר לא שם ליבו אל דבר אדוני, ויעזוב את עבדיו את מקנהו בשדה. ואז הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, משה נוטה את המטה שלו על השמיים, הקדוש ברוך הוא מנהל ומביא ברד גדול על ארץ מצרים, על האדם ועל הבהמה ועל כל עשב השדה בארץ מצרים, והברד, בוא נקרא את זה קצת, בסדר? מפסוק אף ג' ויית משה את מטהו על השמיים, ואדוני נתן קולות וברד, ותהלך אש ארצה, וימטר אדוני ברד על ארץ מצרים.
רב, השם מצווה אותו, נתת ידך.
רגע. כן, את ידך במתך הכוונה. ככה הרמב"ן מסביר, וית משה את מטהו על השמיים, ואדוני נתן קולות וברד, ותהלך אש ארצה, וימטר אדוני ברד אל ארץ מצרים. ויהי ברד, ואש מתלקחת בתוך הברד, כבד מאוד, אשר לא היה חמור בכל ארץ מצרים מאז הייתה לגוי. ויך הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה, מאדם ועד בהמה, ואת כל עשב השדה היכה הברד, ואת כל עץ השדה שיבר. רק בארץ גושן, אשר שם בני ישראל, לא היה ברד. וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר עליהם, חטאתי הפעם, אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים. העתירו אל אדוני ורב מיות קולות אלוהים וברד, ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד. ויאמר אליו משה, כצאתי את העיר אפרוס את כפי אל אדוני, הקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד, למען תדע כי לאדוני הארץ. ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מפני אדוני אלוהים. והפשתה והשעורה נוקעת, כי השעורה אביב והפשתה גבעול, והחיטה והכוסמת לא נוקו, כי אפילות אינה.
מה זה הסיפור הזה?
זה מה שאנחנו שואלים עוד רגע. ויצא משה מעם פרעה את העיר, ויפרוס כפיו אל אדוני, ויחדלו הקולות והברד, ומטר לא ניתח ארצה, וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות, ויוסף לחתו, ויכבד ליבו ובעבדה, ויחזק לב פרעה ולא שילח את בני ישראל, כאשר דיבר אדוני ביד משה. אז השאלה הראשונה שלנו היא השאלה של שלומי. מה זה? מה הפשר של הסיפור הזה? אז קודם כל הפשט. כתוב כאן, הפשטה והסעורה נוקטה, כי הסעורה אביב והפשטה גבעול, והחיטה והכוסמת לא נוקו כי אפילותנה. כלומר, בשלב הזה שירד הברד, הפשטה והסעורה הם הוקו ושחטו, אי אפשר יהיה לרפות אותם יותר. בארץ מצרים השנה לא יהיה לא פשטה ולא סעורה. למה? כי הסעורה היא הייתה כבר אביב. שימו לב, הסעורה היא גדלה, בהתחלה הגבעול גדל ואתה רואה רק גבעול ירוק וגמיש. באיזשהו שלב פתאום הגבעול מתקפל ונחשף את השיבולת שבתוכו, והגבעול מצהיב והשיבולת הגרעינים שבתוכה מתמלאים, הופכים להיות קשים לאט לאט ושמנים. השלב הזה שבו הגבעול, השרבול הזה מתקפל ונחשף את השיבולת, וביחד במקביל זה נהפך להיות צהוב, זה נקרא אביב בסעורה. על שם האביב של הסעורה נקראת העונה כולה בשם אביב. אבל אביב במקור זה שלב בתוך הגידול של הסעורה. בפרשת ויקרא אנחנו קוראים, ואם תקריב מנחת ביקורים לשם, אביב קלוי באש גרס קרמל תקריב את מנחת ביקורך. אז אומר משה, לא אומר משה, אז התורה אומרת הפשטה נוקטה והסעורה נוקטה. למה הסעורה נוקטה? כי הסעורה אביב. כלומר, בשעה שהברד ירד, הפשטה כבר הייתה קשה וצהובה, והברד השחית אותה, הוא גם שבר, וגם היא הייתה העבירה אש, היא הייתה מוליכה נהדרת לאש, כי כשזה נהיה צהוב ויבש זה מוליך את האש. אז האש ירדה עם הברד, שרף את השדות של השעורה, ולא יהיה שנה שעורה בארץ מצרים. כמה שזה נעים לכם או לא נעים לכם לשמוע, השנה לא יהיה שעורה בארץ מצרים. גם הפשטה נוקטה, כי הפשטה בשלב הזה של השנה הייתה כבר גבעול, הגבעול של המקשיח. היא גם גדלה בהתחלה כאילו כחטיבה אחת והיא רכה, ואז הגבעול של המקשיח הופך להיות גבעול. בשלב הזה שירד המבול, ירד הברד, היא כבר הפשטה גבעול, ולכן גם הפשטה וגם השעורה נוקטה. לעומת זאת, החיטה והכוסמת לא נוקו כי אפילותנה. מה זה אפילותנה? מאחרות להבשיל. כולנו יודעים שהשעורה בארץ ישראל מבשילה בדיוק 7 שבועות לפני החיטה. נכון? ספירת העומר קוראים לזה אצלנו. מנחת העומר זה ביקורי השעורים, ראשית כצירכם, ומנחת שתי הלחם זה ביקורי החיטים, חג הביקורים. וזה ידוע שיש בדיוק 7 שבועות מדויקים בין תחילת קציר שעורים לתחילת קציר חיטים. גם לפני שניתנה תורה היו מציינים את זה. ירמיהו הנביא אומר, הוא מתלונן על עם ישראל שהם אמרו, איך לא אמרו, לא, נראנה את השם הנותן גשם יורה ומלקוש ביתו, שבועות חוקות קציר ישמור לנו. כלומר, איך אתם לא יראים מפני השם שדואג שכל שנה יהיה בדיוק 7 שבועות בין תחילת קציר הסעורים לתחילת קציר החיטים? שבועות חוקות קציר ישמור לנו. ובכן, אז החיטה והכוסמת, כוסמת זה גם סוג של חיטה, אחד מ5 מיני דגה, הן מבשילות הרבה יותר מאוחר, הן מבשילות באזור סיוון, נכון? אז לכן בשלב הזה של השנה שירד המבול, הברד, הן היו עדיין אפילות, הן עדיין היו רכות, לא התרשמו מהברד הזה שירד עליהן ולא נשרפו, כי הן היו ירוקות, לא מוליכות טובות לאש.
אבל הם לא אמרו לכות אש, אבל אם הברד ירד כל כך חזק כמו שכתוב, אז זה היה צריך להסרף גם.
עוד רגע נדבר על זה. אז בגלל שהן היו ירוקות וגמישות, אז הברד לא הזיק אותן. יפה, עד כאן זה מה כתוב כאן. עוד פעם, פשטה והשעורה נוקטה הוקו לבלי חזור, כי השעורה אביבה פשטה גבעול, והחיטה והקוסמת לא נוקו כי אפילות הן אפילות מאחרות להבשיל. אבל השאלה של שלומי זה לא הייתה מה כתוב כאן, אלא למה. אבל לפני השאלה של שלומי צריך לשאול שאלה אחרת. קודם, מה זה? זה חלק מהדברים של משה רבנו לפרו, או זה סיכום של התורה? עוד פעם, כתוב לפני כן שמשה אומר, קצתי את העיר אפרוס את כפה אל השם, הקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד, למען תדע כי לאדוני הארץ, ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מפני אדוני אלוהים, והפשתה והשעורה נוקעת כי השעורה אביב והפשתה גבעול, והחיטה והקוסמת לנו קוקי אפילות הנה. אפשר בפשטות להבין שזה חלק מהדיבור של משה רבנו לפרו. אם זה באמת חלק מהדיבור של משה רבנו לפרו, צריך לשאול למה? למה אתה צריך למסור לפרו הרשע הזה דוח מה ניזוק ומה לא ניזוק במכת ברד? שפרו יאציל סמכויות על השופט בדימוס אל הסיסי, או לא יודע, אל מורסי, או לא יודע איך קוראים לו לשופט הזה, ויגיד לו, אתה תעשה ועדת חקירה לנזקי מכת הברד. למה משה רבנו צריך למסור את זה לפרו? מה ניזוק ומה לא ניזוק במכת ברד? אפשרות שנייה זה להבין שזה לא חלק מהדברים של משה. הדברים של משה רבנו נעצרים באתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מפני אדוני אלוהים. ועכשיו זה סיכום של התורה, והפשתה והשעורה נוקטה. ואז שוב יש לשאול, למה התורה צריכה למסור לנו את הדוח הזה? ואם כבר למסור את הדוח הזה, למה למסור אותו כאן? בין הדיבור של משה לבין היציאה שלו והפריצת כפיו השמיימה, צריך לכאורה אחרי המכה, שמסתיימת המכה. ברשותכם, אחרי השאלות המעניינות האלה, עוד שאלה אחת, הפעם לשונית, אבל לא תרדמו לי. פסוק הקודם כתוב שמשה רבנו אומר לפרו, הוא אומר לו, אתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מפני אדוני אלוהים. המשפט הזה הוא משפט קשה לפי רוב הראשונים. יש מחלוקת בין הראשונים מה פירוש המילה טרם. רש"י הקדוש אומר שטרם פירושו
עדיין
עוד לא. עדיין לא. לפי הפירוש של רש"י, אז המשפט הזה הוא מותק. אתה ועבדיך ידעתי כי עוד לא תראון מפני השם אלוהים. אבל רוב הראשונים, דיינו אבן עזרא ורמב"ן ורבנו סעדיה גאון, הם סוברים שטרם זה הכוונה לפני ש. לדוגמה, כתוב על המלאכים אצל לוט, טרם ישכבו, והם הטרם ישכבו, ואנשי סדום, אנשי סדום נסע בו על הבית, כל העם יקצה. מה הפירוש? לפני שהם שכבו, כבר כל אנשי העיר, אנשי סדום נסע בו על הבית, מנער ועצקן. מה?
מה ההבדל?
אם אתה אומר לפני ש, אתה צריך להמשיך. אז מה כתוב כאן? ידעתי כי טרם תראון מפני השם אלוהים. מה קרה אז? לפני שתראון מפני השם אלוהים, אי אפשר לסיים פה ולהגיד נקודה. לפני ש...
מה אפשר להגיד? כי אתם לפני שאתם יודעים...
איך אפשר להבין את המשפט הזה? אתם מבינים את השאלה שלי? עוד פעם, אם זה תיאור זמן...
זה המשך. אפשר להגיד.
אם הפירוש של המילה טרם זה עדיין לא על הכיפק, אבל אם הפירוש של המילה טרם זה לפני ש... אז איך אפשר להבין את זה?
לפני שהפשתה והשעורה נוקטה. אז
או, אתה מציע לקשר...
זה המשך של הפסוק.
יפה, לא בדיוק כמו שאתה אומר, אבל בכיוון שאתה אומר. אומר רבנו סעדיה גאון, רבנו סעדיה גאון אומר,
לא הפשט.
מה?
זה לא הפשט שהפסוק השני הוא...
או, אז רבנו סעדיה גאון אומר ככה, ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מפני אדוני אלוהים הפשתה והשעורה נוקטה. כלומר, משה רבנו אומר כמתנצל לפני פרעה. עוד לפני שאתה ועבדיך כבר יראתם מפני השם וצעקתם אני השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, עוד לפני כן כבר הפשטה והשעורה הוקו ללא שוב. כלומר זה לא יעזור לך, זה שאני אתפלל ואפרוס כפיי אל השם והקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד, השנה לא יהיה לך פשטה והשעורה בארץ מצרים. אבל אל תתחרט על זה שהתעשתת והבנת שאתה טועה, כי הרווחת לפחות את החיטה והכוסמת. הבנתם? עוד פעם אומר לו, תרם תראון מפני השם אלוהים הפשטה והשעורה נוקרת, אבל החיטה והכוסמת לא נוקו, כי אפילו תנה אותן לפחות אתה מרוויח מההתעשתות שלך מזה שאמרת השם הצדיק וביקשת ממני לפרוס את כפיי אל השם. ככה הרס"ג רבנו סעדיה גאון מסביר. ואז אבי ואבי יתרה, כלומר הכי טוב היה אם היה כתוב ככה, ואתה ועבדיך ידעתי כי תרם תראון מפני אדוני אלוהים הפשטה והשעורה נוקרת, בלי וו והפשטה, נכון? כלומר מה קרה לפני שיראתם מפני השם אלוהים? הפשטה והשעורה נוקעת. מי חושב שהוא הבין את מה שהרס"ג אומר?
אני.
הבנת? הבנתם?
עוד פעם צריך להסביר מה משה ראה לספר.
לא, הוא אומר לו, הוא אומר לו, אני מתנצל, אני אמנם אפרוס את כפיי אל השם, אבל אני לא, את מה שעבד עבד, אבל אל תתחרט על זה שהתעשתת, כי מה הרווחתי? הרווחת משהו, הרווחת את החיטה ואת הכוסמת.
החיטה והכוסמת. מה אנחנו לומדים מהדו שיח? עדיין צריך לשאול, לא?
זה גם שאלה גדולה.
מה אתה רבה אומר את זה? בסדר.
אבל השאלה היותר גדולה, טוב, זה שאלה, לכאורה הוא אומר לו. כאילו, תמשיך בדרכך זו, התחלת טוב, התעשתת, חזרת בתשובה, אי אפשר לשחזר הכל, אבל תמשיך עכשיו בדרך טובה, הנה הצלת משהו, אז תמשיך לשחרר אותנו. אבל אבל השאלה היא שהרמב"ן מקשה על הרס"ג. הרמב"ן אומר מכילה, את החיטה ואת הכוסמת הם לא הרוויחו בזכות הפריסת כפיים שלך משה לשמיים. גם אם הברד היה נמשך עוד ארבעה ימים ואפילו עוד שבוע ושבועיים, החיטה והכוסמת היו ניצלות, מפני שהם ניצלו בגלל שהם אפילות, הם עדיין ירוקות בשלב הזה של השנה, הם עדיין גמישות. זה לא קשור לזה שפרסת את כפיך והברד לא ניתח. בכל מקרה הברד לא היה נמשך לא יודע, שבעה שבועות. זה לא בגללך. זה מה שהרמב"ן מקשה על רבנו סעדיה גאון. אבן עזרא אומר, מה זה ידעתי כי טרם? חסרה כאן מילה. ידעתי כי טרם אפרוס את כפיי אל השם תראון מפני השם אלוהים. כלומר, אני יודע שרק לפני שאני אתפלל אז אתם יראים, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, חטאנו, אבינו, פשענו. באותו רגע שהסתלק הברד, אתם תשכחו את כל הסיפור הזה, כמו שקורה מיד אחרי זה. וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות, ויוסף לחטאו ויכבד ליבו ועבדיו. זאת אומרת, ידעתי כי טרם אפרוס את כפיי, אז אתם יראים מפני השם אלוהים. אבל ברגע שאני אפרוס כפיי, כלומר, משה רבנו אומר לפרעה, אתה חושב לעצמך בלב, איזה נאיבי המשה הזה, כל פעם אני אומר לו, אני כבר משלח אותם, כל פעם הוא מאמין, הוא לא לומד לקח, כל פעם אני עושה ממנו צחוק. אז אומר משה רבנו, ידידי היקר,
למה הוא צריך אז לתת דוח מצב?
אז הוא אומר לו, ידידי היקר, רגע, על הדוח מצב עוד לא ענינו, בינתיים עוד לא ענינו, אנחנו רק לכאורה בשאלה של הטרם. ידידי היקר, אני יודע שאתה, אני אפרוס כפה, אני אלך לפי הכללי, לפי הספר, אבל אני יודע שאתם לא באמת יראים מפני השם. תרם, אני אפרוס כפה, אתם יראים, אבל אחרי שאני אפרוס כפה, אתם תתכחשו לכל ההבטחות שלכם. גם הרמב"ן הולך באותו כיוון. הוא אומר, לא תרם, אפרוס כפה, אלא תרם, תסור למכה, בכל המכות שראיתי, שהיו עד עכשיו. תרם, תסור המכה, אתם יראים מפני השם אלוקים. אתם מה זה צדיקים? אותו רגע שתסור המכה, שכחתם מהכל. עכשיו אנחנו חוזרים, רגע, אבל רק אני רוצה להגיד שלפי פשוטו של מקרא, למרות שאיבן עזרא נותן המון ראיות שפירוש של רשי הוא לא נכון, הוא מביא את רשי, אני חושב זה הפעם הראשונה בתורה שהוא מביא את רשי, פירוש, פירש רבנו שלמה, באיבן עזרא ארוך על הפסוק שלנו, והוא אומר שהמילה תרם איננו ככה כאשר חשב. לכאורה הוא לא מתייחס לדוגמה אחת שרשי הביא, רשי הביא דוגמה אחת שלכאורה קשה מאוד לפרש אותה אחרת מרשי. כמו שאת הפסוק שלנו קשה מאוד לפרש אחרת מרשי, גם את הדוגמה שרשי מביא, רשי מביא עוד דוגמה, וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה תרם יצמח. כי לא ימטיר השם אלוהים על הארץ ואדם עין לעבוד את האדמה. להגיד שזה לפני ש... אז מה היה אז? עוד פעם, כתוב ככה, אלה תולדות השמיים והארץ ויברם, ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים, וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה תרם יצמח, כי לא ימטיר אדוני אלוהים על הארץ ואדם עין לעבוד את האדמה, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. אז לפי אבן עזר צריך לדחוק ולהגיד שתרם יהיה בארץ ותרם, וכל עשב השדה תרם יצמח, עד יעלה מן הארץ. להגיד שעבה ויבב יתרה. קיצור, זה יוצא מאוד מאוד לא פשוט. לפי רש"י זה מאוד פשוט. תרם יהיה בארץ, הכוונה עוד לא. זה לא לפני ש. זה עוד לא. זה לא תיאור זמן. האם הבנתם אותי מה שאמרתי עכשיו? פחות או יותר. אני חוזר עכשיו לשאלה של שלומי. שלומי שואל, מה הסיכום, הדוח הזה עושה בתורה הקדושה שלנו? אז אני אגיד קודם כל את הפירוש של הרמב"ן, שהוא האמת לפי פשוטו של מקרא. אחר כך אני רוצה להגיד איזה פירוש נחמד שאני חשבתי עליו, שהוא יכול להיות יפה בתור מליצה ומתוק מדבש, אני חושב. אז הפירוש הראשון, הרמב"ן אומר שמשה רבנו אומר, אתה ועבדיך ידעתי כי תרם תראון מפני השם אלוהים. לפני שאני אתפלל אתם יראים, אחרי שאני אתפלל אתם תשכחו מכל ההתחייבות שלכם, ואתם תגידו לי הבטחנו ולא הבטחנו לקיים, ולא נוכל לעשות עם המילה שלכם שום דבר. אז תשאלו, אז למה אני פורס את כפיי אל השם? מה אני טמבל? מה אני סומך על פרעה? הוא הוכיח כל כך הרבה פעמים שהוא שקרן והוא לא מחויב למילים שלו, אז למה אני הולך ופורס את כפיי אל השם? טוש, תקשיב טוב, הפשטה והשעורה נוקטה, אבל החיטה והכוסמת לא נוקו. כלומר, אל תחשוב שאין לך מה להפסיד, פוץ'. יש לך עדיין מה להפסיד. הוא גומר בזה את הרמז. כלומר, אם אתה תמשיך לעשות בעיות, גם חיטה ושעורה לא יהיו השנה. גם חיטה וכוסמת לא יהיו השנה. כי הקדוש ברוך הוא ישלח את הארבה, שאכל את כל יתר הפלטה, נשארת לכם מן הברד. אז הוא אמנם, הוא לא אומר את זה בפירוש, אבל הוא רומז. הוא אומר, הפשטה והשעורה נוקת, אבל החיטה והכוסמת לא נוקו. אתה ועבדיך ידעתי כי תרם תראינו מפני השם. אני יודע שאתם לא באמת יראים. אתם יראים לפני שאני מתפלל, אבל אחרי זה אתם לא יראים. רק מה, יש לך מה להפסיד, פוץ'. זה הפירוש של הרמב"ן, ואני יודעתי, הוא האמת בפשוטו של מקרא. אבל בכל זאת, אף על פי כן, יש לדעתי פה עוד עניין. שמשה רבנו היה פה מופע דאווין גדול של פרעה. פרעה, חטאתי הפעם, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, וזה נראה ממש פרומקאי, איזה עיר השומיים. ולא רק זה, שזה נתמך במפלגה שלמה של יראים ושלמים מעבדי פרעה, כי כתוב, הירא את דבר אדוני מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים, ואשר לא שם ליבו, יעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה. אז אם כן, יש כאן מפלגה שלמה בין עבדי פרעה שהם יראים, פרומקר, כן, הם פרומרס, הם עושים יראים. זה נראה כל כך משכנע. אומר משה רבנו, רגע, לפני שאנחנו אומרים מה אומר משה רבנו, נזכר רגע ברש"י ידוע בפרשת בשלח. רש"י בפרשת בשלח, על כל סוס רכב פרעה ופרשה שמשה פרעה הקריב, אז הוא לקח איתו את כל הרכב. מאיפה היו להם הסוסים? הרי כתוב, וימות כל מקנה מצרים. ואם תאמר ממקנה ישראל, הרי כתוב גם מקננו ילך עמנו. מאיפה היו הסוסים למצרים בשביל לרכב בשביל לרדף אחרי עם ישראל על ים סוף. אומר רשי שם, מה? מהצדיקים האלה שהניסו את העבדים ואת המקנה לבתים, הם תרמו את הסוסים שלהם למטרה הלאומית החשובה, להחזיר את עם ישראל למצרים. הצדיקים שהכניסו את העבדים, כשמעו להזהרה של משה, הכניסו את המקנה לבתים, הם תרמו את הסוסים שלהם לרדוף אחרי עם ישראל. יש לך את לשון רשי?
איפה זה צריך להיות?
תביא בפרשת בשלח. לא, רשי, אז אני אקרא לך את רשי. רשי אומר, פה כתוב ככה, ויקח 600 רכב בחור, וכל רכב מצרים, ומאיכן היו הבהמות הללו, שואל רשי, אם תאמר משל מצרים, הרי נאמר וימות כל מקנה מצרים, ואם תאמר משל ישראל, הלא נאמר גם מקננו ילך עמנו. משל מי היו? מהירי דבר השם. זה בפרק י' פסוק ז' ברשי. מכאן היה רבי שמעון אומר, כשר שבמצרים הרוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. מכאן ראיה למה שאמרנו בשבוע שעבר, שהמצרים הם משולים לנחש. כשר שבמצרים הרוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. אמרנו שהמטה שהופך לנחש זה מצרים. מצרים הם הנחש. אז נחזור לענייננו. אז אומר משה רבנו לפרעו, אתה חושב שעשית עליי רושם, העבדים שלך היראים והצדיקים הכניסו את העבדים ואת המקנה אל הבתים, אתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מפני אדוני. אני לא יודע שאתם לא באמת יראים מפני השם אלוהים, רק מה? העבדים שלך פרעה התחלקו לשני חלקים. משה רבנו נוקט לשון משל, משל. הפשטה והסורה והחיטה והכוסמת הם מאוד מאוד דומים. גם הסורה וגם החיטה מתחילות ירוקות וגמישות, ובמשך הזמן הופכות צהובות וקשות. מה ההבדל ביניהן?
שבעה שבועות
הזמן, זה מה שהבדל ביניהם. זה לא שבאמת החיטה והכוסמת הן גמישות לעולם, הן בדיוק אותו דבר כמו השעורים, רק ההבדל הוא הזמן. אומר משה רבנו לפרעה, יש בעבדים שלך שתי מפלגות, אלו שירא דבר השם מעבדי פרעה, שהניסו את העבדים ואת המקנה לבתים, ואלו שלא שם לי בו. למה שירד היום ברד? יום יפה היום, נכון? התחטפו כבר, הקשו את עורפם וכבר חטפו. אומר משה רבנו, אני רואה את החיטה ואת הכוסמת, את העבדים הצדיקים שהכניסו את העבדים ואת המקנה לבתים, הם גם כן, הם אפילות, יום יבוא והם גם יקשו את עורפם, יום יבוא והם גם יחטפו. כל ההבדל זה הבדל של זמן. הפשטה והסעורה כבר הוקו, אלה שכבר ריגשו את העורף ואמרו, למה שירד היום ברד? יום יפה היום, כבר חטפו, כבר מתו. החיטה והכוסמת לא נוקו כאפילות הנה, לא בגלל שיש להם איזו סגולה פילית שהן לעולם נשארות לנצח גמישות, הן באמת רכי לבב, הן באמת ענבים כלפי ריבונו של עולם, לא, פשוט אפילות, הן מאחרות להבשיל. יום יבוא וגם הן תקשנה את עורפנה, וגם הן תחטופנה, חטוף וחטוף. אז לפי זה, זה לשון משל. הוא אומר לו, אתה ועבדך ידעתי כי תרם תראו לפני השם אלוהים, כי פשטה והסורה כבר נוקטה, חיטה והכוסמת לא נוקו כי אפילות הן. חזק רוח. עכשיו אני רוצה לדבר על כמה עניינים נחמדים בפרשה. אחד, קודם כל נדבר רגע על מכת ברד. כתוב, היהי ברד, ואש מתלקחת בתוך הברד. כתוב שהקדוש ברוך הוא עושה שלום במרומיו, אז הוא עשה שלום בין האש והמים. מה?
לא, זה חזק. עושה שלום במרומיו בארץ
ומתיח. המדרש אומר,
עושה שלום. לא מתיד את המדרש הזה.
אז בדרך כלל אנחנו זוכרים גם מכל המדרשים שהיו כדורים של ברד ובתוכם להבה של אש, שזה דבר מדהים. אני רוצה להעיר בשולי הדברים שבפשוטו של מקרה אפשר להסביר גם שונה גם כן שהקדוש ברוך הוא עושה שלום במרומיו, אבל שהיה ברד והיו גם ברקים, כמו שכתוב קולות. מה זה קולות? קולות זה הרעמים. והברקים האלה הציתו את האש בכמות פלישתים, בכמות המצרים, בשעורה של המצרים, והאש שרפה דרך אגב, זה מאוד מאוד מעניין, סליחה טוב, קודם כל נגמור את זה. אז האש שרפה את השדות של השעורה ואת השדות של הפשתה. אומרת זה אחותה והקוסמת לנו קוקי אפילות תנה. אז הפירוש הוא ואי ורד, ואש מתלקחת בתוך הברד, הכוונה במקביל, בתוך, בו בזמן שיורד ברד, והפלא היה שהברד לא חיבה את האש. בו בזמן שיורד ברד, אש של הברקים מתפשטת בתוך השדות של המצרים ושורפת להם.
מה, אם זה לא היה ביחד? אם הברד והאש לא היו
לא,
ביחד?
לא, זאת אומרת, האש, כאילו באמת זה פלא עצום להגיד ש... ש... שירד ברד ובתוכו ממש אש.
למה לא להגיד את זה? זה כתוב, לא?
אז אני אומר, אפשר להגיד, להסביר את הפירוש של הפסוק שכתוב שהאש מתלקחת בתוך הברד, הכוונה האש של הברקים. מה זה ברק? ברק זה מתח חשמלי אדיר שנפרק בבת אחת לארץ. זה שרף, זה התפשט בכמות הזה, וזה שרף להם את כל התבואה. והפלא היה
שהברד
לא חיבה את האש. בכל אופן, מה שמעניין פה זה שמכת ברד הייתה כבר באביב. כתוב שהשעורה אביב. אז יוצא אם כן, אם נגיד שחודש האביב זה חודש ניסן, אז זאת אומרת שזה כבר היה בניסן, יוצא אם כן שארבע המכות האחרונות, מה הם היו ארבע המכות האחרונות? ברד, הרבה חושך בחורות, כולם היו תוך שבועיים.
למה שבועיים?
ככה הרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר, יש קצת סתירה בדברי הרמב"ן, פעם אחת הוא אומר שהיה סוף אדר, פעם אחת הוא אומר שזה תחילת ניסן. על כל פנים זה היה, כל הארבע מכות האחרונות היו תוך שבועיים, מ-א' בניסן עד ת' ו' בניסן. בליל ת' ו' בניסן הייתה מכת בחורות. מתניה, מה אתה מציע? שזה יהיה תוך שנה?
כן, חצי שנה לכל מיני.
חצי שזה היה שנה?
רש"י כותב שבוע, שלוש שבועות
התורה. רש"י כותב שכל מכה לקחה חודש. לכאורה, או שצריך להגיד שזה כל המכות חוץ מהארבע מכות האחרונות, או שצריך להגיד תירוצים אחרים, שהאביב במצרים הוא הרבה יותר מוקדם, לא נראה לי שהוא יכול להיות כל כך מוקדם.
לא אפשר להגיד שארבע מכות האחרונות הם שנה. המכות הקשות, היה לי יותר זמן.
הרמב"ן כותב פרש שם בשבועיים?
כן, הוא אומר שזה היה בניסן של שנת גאולתן.
יאללה. זה כאילו יום, שלושה ימים לכל מכה?
מה? לא יודע. גם הוא צריך לאכול את אשר הותיר הברד. הרבה צריך לאכול את אשר הותיר הברד. הוא לא יכול להיות בשנה אחרת, בזמן אחר. להיות...
לא, הוא אוכל.
מהחושך על שלושה ימים.
שלושה ימים. איך היה? גם מקובלנו שאישה שיש לה צירים, הרי הקדוש ברוך הוא הוליד אותנו גוי מקרב גוי. אישה שיש לה צירים, אז בהתחלה יש לה ציר, אחרי זה כמה דקות הפסקה, 20 דקות הפסקה, אחרי זה עוד ציר, אחרי זה לאט לאט, הצירים נהפכים להיות דחופים יותר ויותר. אז בהתחלה המכות היו בשופי.
כמו אישה תקרב ללדת.
כמו עוד אישה
שלי. מתקרבת לאט.
כן. חזק וברוך. טוב, מה עוד נגיד לכם?
הרב, לא ענית לנו למה.
למה מה?
זה באמת חשוב, כאילו כל הדיבור של הדיבור של משה לפרעה.
עוד פעם,
זה שהוא יודע שזה מה יקרה, בסדר, למה אבל חשוב כל...
אז אני אומר, לפי הרמב"ן, הוא אומר לו, אתה בטח תמה עליי, למה אני ממשיך, הולך באמת לפרוס את כפיי לשם? אני הולך לפרוס את כפיי אל השם, לא מפני שאני סומך על המילה שלך, מפני שאני יודע שיש לך מה להפסיד, אתה עלול להפסיד אותו. אומר, זה איום. לפי הפירוש שאני אמרתי, אז הוא אומר לו, לא עשית עליי רושם. לא קניתי באמת את העיר השומיים העצומה של החרדים לדבר השם בעבדי פרו. לא... טוב. נדבר על עוד כמה דברים קטנים. צפרדיה. מה זה צפרדיה? אז כולנו מכירים את הדיבור שצפרדיה, צפרדיה דרך אגב לא מופיע עוד פעם בתנך, רק בהקשר של מכת צפרדיים של מצרים. מופיע בתור מכת צפרדיים במצרים, מופיע גם בתהילים. ושלח בם ערוב ויוכלם, וצפרדיה ותשחיתם. וגם בצפרדיים כתוב, יש מזמור אחר. אבל מה זה צפרדיה? אז כידוע שיש בזה שני פירושים. הפירוש האחד זה צפרדיה קוואקווה. הפירוש השני, שצפרדיה, הרס"ג אומר את זה, שצפרדיה זה הקרוקודיל, התנין הקרוקודיל.
הרבה יותר קשוח.
אבל איזה קולות אימא?
ולכאורה זה יותר מתאים לדיבור, ושלח בם ערוב ויוכלם וצפרדיה ותשחיתם. אז שם גם אבן עזרא מסביר שזה פה הוא מביא את שני הפירושים. בכל אופן, אז רציתי להגיד שהספורנו בפרשתנו, הוא אומר שבכלל הדבר הזה, קרוקודיל, התנין, הוא הומצא במכות מצרים. כשמשה רבנו אמר לאהרון שישליך את המטה שלו והוא יהיה לתנין, זה היה התנין הראשון בעולם. לא היה בששת ימי בראשית. זה בריאה של מכה. הוא אומר, הראיה, זה לא אתם תנינים, הוא אומר, שם זה לוויתן אולי, הוא אומר שהתנין, הוא מרים את הלסת העליונה. כל בעלי החיים כשהם אוכלים, הם מזיזים את הלסת התחתונה. הוא היה רופא גדול, רבי עובדיה ספורנו. הוא אומר, החיה היחידה שמזיזה את הלסת העליונה כשהיא אוכלת, זה התנין, הקרוקודיל. ומי שיסתכל על החיה הזה יראה שזה באמת נראה חיה של מכה. מכה של חיה.
הספורנו גם אומר שהצפרדיה זה התנין?
נדמה לי שהוא גם אומר את זה, נדמה לי.
אבל את הפירוש הזה אומר למטה.
כן, נדמה לי ששם הוא אומר, אני כבר לא זוכר, זה תארי הרב, אני לא... לא... כן, נדמה לי ש...
הרב, אבל מה...
עכשיו לגבי...
איזה קול הם עושים, הרב?
מה?
איזה קול הם עושים, התנינים? הקולות שלהם זה לא קול שמחריש אוזניים.
ומה, איפה כתוב שהיה מחריש אוזניים?
לא, כאילו מובן ממה שכתוב שויצק משה.
לפי הפירוש, זהו, לפי הפירוש ויצק משה, זה הפירוש שבשביל שהשם ישמע, צריך לצוף.
זה המכה היחידה שכתוב ויצק, לא?
יש הרבה תפילות בתנ"ך שכתוב ויצעק.
בסדר, אבל יש...
ויצעק בזה. טוב, אפשר, לא יודע. אולי מרוב רע שהמצרים נבהלו, אתה רואה פתאום תנין הולך לך ברחוב. כולם צרחו, אתה צריך לצרוח עוד יותר חזק.
איך עשו הרמות אבל של תנינים בעצם? זה קצת קשה. מה קורה, גיבור?
עכשיו לגבי דם, תגידו לי, מה המצרים שתו?
מה, הם קנו בכסף, מה שרשי אומר.
מה זה הביט כסטיפרצי?
כתוב, יחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות ממי היאור. איך זה מסתדר עם הפירוש של רשי? לכאורה כתוב כאן שהם חפרו סביבות היאור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות ממי היאור. הפירוש הפשוט שזה לכאורה נראה שהמים המגולים הם שהפכו לדם. כל המים המגולים בארץ מצרים, אפילו אלה שבעצים ובאבנים, הפכו להיות דם. אבל מים מחוסים לא הפכו להיות דם. ואז המצרים חפרו סביבות היאור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות ממי היאור. אז הם חפרו מסביב ושם הם מצאו מים.
ניסו, מה?
והם לא מצאו, אתה אומר. אז למה לא כתוב ולא יכולו או ולא מצאו? באמת הנציב אומר שויחפרו כאן זה לא לשון חפירה איזה ללשון חיפוש כמו כי לחפור את כל הארץ באו נכון? המלך של יריחו אומר לרחב הוציא האנשים הבאים אלייך שבאו לבטח כי לחפור את כל הארץ באו מה זה לחפור? לחפש אז הוא אומר ויחפרו כל מצרים סביבות היום מים לשתות הם הלכו לחפש מים הם לא מצאו בכל אופן אבן עזרא אומר ששלוש המכות הראשונות לא היו מכות כל כך קשות כנראה שהוא מסביר שיחפרו כל מצרים והם מצאו מים לשתות ולכן היהודים והמצרים מוכו בהם כאחד וזה מה שכתוב במכת הרוב ש... ושמתי פדות בין עמי ובין עמך למחר יהיה אות הזה משמע שבמכת דם וצפרדיה, לפי הפירוש הזה תנינים, זה לא מסתדר. לפי הפירוש הזה צפרדיים וכינים, זה לא מכות כל כך קשות. אז המצרים והיהודים מוכו בהם כאחת. אומר, לא כתוב לפני כן שיש הבדל בין המצרים לבין היהודים. מה זה הרוב? אז מי מכיר את המחלה? מה זה הרוב? קודם כל, מה זה הרוב?
חיות רעות. חיות רעות.
ערבוב של חיות.
הרבה זה מכה נפרדת.
ערבוב של חיות.
ערבוב של חיות רעות.
תערובת.
ואז צריך להגיד שזה ברדלסי, מריות, נמרים, כמו כל הציורים היפים. אבל בדברי התנאים זה מחלוקת, רבי עקיבא ורבי אליעזר. נדמה לי שזה דעת רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר שזה היה... מלא יבחושים ויתושים וזה מסתדר כי המכות הן בצמדים דם וצפרדיה זה מכות מהמים, מהיאור וכינים והרוב זה מכות שהן מכל מיני יצורים קטנים כאלה
אלה הם כן זה תנים
בעצם מה המקור? למה? מאיפה? לא, אין שום רמז בתורה שהרוב זה חיות רעות מאיפה הגיע הדיבור הזה שהרוב זה חיות רעות?
רובב, לא
מהפסוק הזה שהבאתי מתהילים כתוב ישלח בם הרוב ויוכלם זה הראיה היחידה שהרוב זה אני לא זוכר איך רבי אליעזר מסתדר עם הדיבור הזה אבל פה זה נראה יותר פשוט כי כתוב וגם האדמה אשר הם עליה לפלטי ביום או יותר כלומר זה מין יתושים ויבחושים שגדלים מהאדמה מסתדר
מי אומר את זה? אבן עזרא?
את מה? שזה
יתושים ויבחושים
לא זה רבי אליעזר רבי אליעזר הגדול במדרש
הרב בצפרדעים זה קצת מוזר כי כתוב שבעלו בעבדיך או בביתיך וזה לא כתוב על עם ישראל כלום כאילו זה נראה שממש יש הבדל זה דווקא למצרים
לא כתוב שם תפדות
אז מה?
רגע, רק אני אגיד לכם עוד פירוש אחד נחמד. מה שעכשיו?
52.
מה? אז אני אגיד לכם עוד פירוש אחד נחמד. אז אמרנו, יש שני פירושים בתנאים הזה הרוב. או שזה יבחושים, יתושים וכאלה, או שזה חיות רעות. יום אחד, בוא, בכבוד, שב. יום אחד, אני הולך ברחוב, ליד הבית של סבתא של שמואליק, ואני רואה משהו מחזה מבעית ומבהיל אני רואה עורב שהוא מנמיך את המעוף שלו ונכנס באיזה גברת בום מתעופף קצת חוזר אליה בום 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 בום
עם המקור
עם המקור שלו בום נכנס בא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בי חסרת תונים לגמרי לא יודעת מה לעשות
איפה? בבטן, בראש?
מה? בבטן, בראש, כל מקום.
איזה עזרי. מה, זה ידוע הרב שכשמצמנים נכנסים בך, כמה פעמים? לא.
עכשיו, יום אחד שמעתי בחדשות, זה ראיתי בעיניי. עכשיו, יום אחד שמעתי בחדשות, שבמצרים ניתן תופעה כזו, שלהקות של עורבים תוקפים אנשים. אמרתי, אולי זה מכת ערוב. למה זה נקרא ערוב? על שם הערובים. הערובים נכנסים באנשים. אתה יודע, זה מכה מבהילה, מבהילה, מבהילה.
זה מבהיל, אבל יחשבו שזה טבע, שזה סתם טבע.
כל דבר אפשר לחשוב שזה טבע, גם צפרדים אפשר לחשוב שזה טבע.
אבל זה כבר מעל הטבע יותר מדי.
אתה יודע, מה זה להקות של ערובים נכנסות בבני אדם?
יש איזה סרטון, מה זה סרטון? סרט ממש שלם.
כן, יש סרט כזה.
סביר שהכל זה דרך הטבע, דווקא לא בקטע של
חקירה. לא, לא, אני מדבר על התופעה הזו, שזה ערובים.
ראיתי סרט כזה, וזה חושינים כפירה.
הוא עזב אותה
בשביל סרט.
היא אמרה לי,
כי אומרים בפירוש
זה כפירה. כנראה, ככה אני מבין, אומרים שיש להם זיכרון טוב, הם זוכרים מי שעשה להם, הם נוקמים. כנראה היא העיפה איזה קן של ערובי מהחלון או משהו.
לא, זה לא משנה, עיצבון אחד, כאילו פגעת באחד מהם, אז הם נכנסים. בדרך כלל לא.
איזה חבר שלי נגע בעורב, פתאום הוא רואה להקה של ערובים, הוא הצליח אבל למרוח.
זה
ערב, ערוב, מי יודע אם זה ערוב.
ערבים היום מביאים לאליה אוכל,
כן.
אפשר להעמיד ברכה.
טוב, אולי נעצור כאן. אולי נעצר כאן. עוד משהו?
סיפור.
עוד סיפור? הרב שלי היה דורש, הרב טוניק, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. בתחילת הפרשה כתוב, וידבר משה לפני אדוני לאמור, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה לפנות אל עם ישראל בארבעה לשונות של גאולה. אז הקדוש, ואז כתוב, וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אז הרב שלי היה אומר, הוא היה אומר להם כן, והם שמעו לא. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. פעמים מישהו אומר לך כן, אתה שומע לא. אבל משהו מאוד מעניין, זה דבר אולי מעניין שכדאי להקדיש לו חצי דקה, שכל הניסיונות הראשונים נכשלים. תמיד הניסיון השני הוא לפחות, הוא זה שמצליח. אז כולנו מכירים את זה מהלוחות הראשונים שנשברו, ואז קיבלנו לוחות שניים. אבל גם בשליחות של משה רבנו זה ממש כל כך מובהק. השליחות הראשונה נכשלה. משה רבנו, וישוב משה אל אדוני ויאמר, אדוני, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? אז באתי לפרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, ויצא לו הצלת את עמך. מה זה וישוב? הוא מחזיר את השליחות, אומר ריבונו של עולם, שקוייך.
מתפטר.
אני מתפטר, הוא מחזיר את המפתחות. ואז הוא מקבל שליחות חדשה, שהיא בעצם חוזרת על העקרונות שהוא אמר לו כבר בסנה. הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, ויצלתי אתכם מעבודתם, וגלתי אתכם בזרוע נטויה. כל הדברים האלה, ראו ראיתי את אוני עמי אשר מצרים, וזה הכתם שמעתי מפני נגוסיו, כי ידעתי את מחובב, והרד להצילו מן הארץ היולה, לא טועל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש. זה גם כאן כתוב. הבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת את זה. אותם עקרונות כתובים שם ופה. זאת אומרת, ריבונו של עולם מכניס את משה רבנו לשליחות מחדש. השליחות הראשונה נכשלה. יש בזה איזה משהו, אולי גם מסר גדול בשבילנו. זה שבפעם הראשונה זה לא מצליח, זה לא סימן שזה לא מתאים לי, זה לא העניין שלי. זה סימן שהרבה פעמים הפעם הראשונה נכשלת. אפילו הגאולה של עם ישראל ממצרים לא הצליחה בפעם הראשונה, הצליחה בפעם השנייה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
תודה רבה.